שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, באולפן אנחנו, שוב כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. היי סמי.
אהלן.
תשמע, בין משרדי האוצר והביטחון יש היסטוריה של מאבקים גדולים על כסף, על שקיפות של התקציבים, על שליטה עליהם, וזה דבר די ידוע ומוכר במקומותינו. אלא שבממשלה המתהווה הולך להתפתח מצב חדש לחלוטין, וגם מסובך במיוחד, כי בצלאל סמוטריץ' יהיה לא רק שר האוצר, כמו שאנחנו יודעים, מדברים פה הרבה, אלא גם שר במשרד הביטחון. כלומר, הוא או מישהו מטעמו. השליטה בתקציבים והנוכחות במשרד הביטחון תספק לסמוטריץ' כוח לכפות את החלטותיו הפוליטיות בשטח. הוא מדבר על תיאום פעולות בשטחים, הוא מדבר על הממשל האזרחי. אז מה, אתם מבולבלים? אז לא רק אתם, אלא כל מי שיקלע לקו האש הזה.
כן, ועדיין בפוליטיקה השבוע הזה צריך להיות די עמוס בעשייה הפרלמנטרית בעייתית. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו מקווה להעביר שלושה חוקים שנויים במחלוקת, החל ממסלול עוקף בית משפט עבור אריה דרי בשאלת הקלון, דרך סמכויות נרחבות לאיתמר בן גביר במשרד לביטחון פנים, עד ליצירת אותו מצב שיאפשר לסמוטריץ' להיות שר ביטחון משל עצמו יחד עם שר הביטחון הרגיל שימונה על ידי הליכוד. האם הוא יצליח, והאם האופוזיציה תצליח לצאת למאבק פרלמנטרי ואזרחי שיעכב את העברת אחד או יותר מהחוקים הללו? אבי ברלי, הפרשן הפוליטי שלנו, ינסה להעריך מה יקרה.
וקצת בחזרה לכלכלה ולהייטק, רובנו חושבים, רובנו מעריכים, שבניגוד אולי לכמה מהענפים האחרים, ההצלחה בהייטק מבוססת בעיקרה על יכולות ועל כישרון. כלומר שזו מערכת מריטוקרטית מטבעה. אלא שפרופסור סיביל היילבורן, מומחית לסוציולוגיה ארגונית, פרסמה לאחרונה הספר, השם כבר רומז את הכיוון, הצד האפל של אומת הסטארט-אפ, מנתחים ומפסידים מהקדמה והיזמות הטכנולוגית בישראל, והיא טוענת שרוב אנשי ההייטק באים ממשפחות משכילות ועמידות, ובעיקר שזה לא סתם כך במקרה. אנחנו נדבר איתה. יאללה, מתחילים.
איתן, אז יש את באמת העניין הזה עם בצלאל סמוטריץ' שאמור להיות שר האוצר, ואמור גם להיות הוא או מישהו מהאנשים שלו שר במשרד הביטחון עם אחריות ישירה על המנהל האזרחי.
הוא ולא מלאך.
ועל מתאם הפעולות בשטחים. רק צריך להגיד שתי היחידות האלה, מנהל אזרחי ומתאם הפעולות בשטחים, אחראים על כל הסמכויות התכנוניות בנושא של בנייה בשטחי יהודה ושומרון. הרבה מאוד כוח, וזה לא רק כוח כאילו בתחום הנדלן של יהודה ושומרון, אלא ביהודה ושומרון כידוע, כל סוגיה נדלנית הופכת מהר מאוד גם לסוגיה ביטחונית, מדינית, עם הרבה מאוד השלכות. זה לא כמו לבנות בחדרה או בגדרה. העניין הוא, ושנינו מכירים את זה, יש איזה מסורת של מתח מובנה בין תיק הביטחון לבין תיק האוצר. משרד הביטחון רוצה להתנהל בצורה מאוד עצמאית, ביטחון המדינה מעל הכל, הוא רוצה תמיד הרבה יותר תקציבים, הגדלות תקציבים, הוא לא רוצה לתת דין וחשבון על נושא סוגיות כוח האדם, גיל פרישה, פנסיה, מענקי רמטכ"ל, כל הסוגיות האלה שאנחנו מדברים, לרבות גם הנושא של שקיפות. הם לא רוצים חשב של צה"ל שיהיה כפוף לחשב במשרד האוצר. כל זה מוכר וידוע. אלא שעכשיו, אם סמוטריץ' הוא גם שר האוצר, וגם שר במשרד הביטחון, הוא בעצם יכול לכופף את שר הביטחון הבא ולהגיד לו, תשמע, אם אתה תעשה לי אוברולינג בסוגיות של בנייה, בהתנחלות כזו, התנחלות אחרת, כן. כביש פה, כביש שם.
אז יכול להיות שאני יותר קשוח בקניית מטוסים.
לא, 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 בקניית מטוסים לא, הוא לא יעשה לו עניין. אבל אנחנו יודעים, מה שהכי מטריד בדרך כלל את אנשי צהל ומשרד הביטחון, זה כל מיני סוגיות כוח האדם. יש סוגיות של פנסיות הגישור, והגדלת רמטכ"ל, וכל מיני דברים שקשורים בכוח אדם ובתקנים. תמיד משרד הביטחון מנהל דיאלוג כל הזמן, ותמיד יש המון סוגיות פתוחות בין האוצר לביטחון. אז פתאום אתה נותן לשר הביטחון איזה מנוף מאוד מאוד משמעותי, סליחה, אתה נותן לשר האוצר מנוף מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים ששר האוצר המיועד הזה, הדבר שהמרכזי שמעסיק אותו, ורואים את זה בהסכם הקואליציוני, זה איוש, 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 בנייה, כל מה שקשור בהתנחלויות, ופתאום אתה נותן לו בעצם מנוף מאוד מאוד גדול על שר הביטחון, ואתה יודע מה, זה גם שם את שר הביטחון בניגוד עניינים, כי נגיד ששר הביטחון נורא רוצה לקדם סוגיית כוח אדם כלשהי בצהל, אבל אומר לו סמוטריץ' בדרך כזו, דרך ישירה, דרך עקיפה, אם אתה לא מאשר לי בנייה בעיר כזו או בהתנחלות כזו, אני לא מקדם לך, אני יודע לעצור דברים בדרך.
זה צד אחד של אותה נוסחה, הצד השני זה יכול להיות שהוא יהיה שר על לענייני אוצר וביטחון, כי באותו רגע שהוא שר אוצר, הוא יכול אולי לפעול למען, סתם לשם דוגמה, הגדלת הגירעון או הנפקת יותר אגרות חוב, כל מיני כאלה דברים, ופשוט לשפוך כסף על הביטחון מתוך תפיסה שזה ממלא משרד שהוא מנהל ורוצה להצליח פה, בוודאי באותם תחומים של המינהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים. אני אגיד לך מה עוד מטריד אותי, יש תמיד איזשהו מתח בין שלטון מרכזי, שבו בסופו של דבר יש בן אדם אחד שהוא הסמכות וגם לוקח על עצמו את האחריות שעומד בראש מערכת, לבין שיטה של ביזור שבו יש כמה וכמה יחידות, ואז היתרון שלה זה שאם לא עובד טוב הראש הגדול, אז המערכת עדיין ממשיכה לתפקד. מערכת צבאית, אני לא מכיר הרבה מודלים שבהם היו כמה וכמה רמטכ"לים, אני אקח את הדוגמה לקיצוניות, וזה יצא טוב בשביל הביצועים בשטח. זאת אומרת, זה נראה כמו משהו שדורש תאום של בן אדם אחד, אחריות של בן אדם אחד, ואם תלך לכיוון של כמה וכמה ראשים במערכת כזאת, אז באיזשהו מקום תמיד זה יהיה אשמה, כל כישלון יהיה אשמה של מישהו אחר, והמלחמות הפנימיות יובילו למקומות מאוד לא, מאוד לא טובים. זה לא בדיוק מצב של זהה למסע ומתן בין לצורך העניין שר אוצר או לבין שר בריאות על כמה לתת אני לא יודע מה, לכמה בתי חולים לפתוח. אלה דברים חשובים, אבל כאן אנחנו מדברים באמת על דברים שיכולים לפגוע בתפקוד של הצבא. לא ניסינו את זה אף פעם, ולכל הפחות יש פה הכנסה של איזשהו רמה או רובד של אי-וודאות שאנחנו לא מכירים, והיא כשלעצמה לא טובה.
כן, ואנחנו, אתה יודע, שואלים את עצמנו תמיד במצבים האלה, האם נתניהו לא יודע מה הוא עושה? הוא יודע מה הוא עושה, הוא מנוסה מאוד, הוא מבין שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד נפיץ, והשאלה למה הוא מאפשר את זה, קודם כל כי הוא שבוי בידי סמוטריץ' ושאר השותפים שלו, אם הם לא יושבים איתו והם לא זורמים איתו, אז אין לו ממשלה, ויכול להיות שהוא גם חושב שהוא יצליח לנהל את התסבוכת הזו. כלומר, שבאותו ניגוד עניינים ששר הביטחון מצד אחד רוצה לקדם, רוצה להגן על אינטרסים ביטחוניים, אבל בגלל שהוא צריך תקציבים, אז הוא נכנע לדרישות של שר האוצר בנושא יהודה ושומרון, זה באמת פוטנציאל מאוד מאוד מסוכן, והמחשבה שנתניהו, שברגע האחרון הוא יצליח לקבות כל שריפה אפשרית, היא קצת מחשבה אולי מוגזמת.
נתניהו רגיל אותנו לזה שהוא מזניח את רוב המשרדים, לרבות משרד האוצר, ודאי המשרדים החברתיים, אבל הוא שומר בצורה די מהודקת את השליטה על שני תחומים. אחד זה תחום הביטחון, ושניים זה תחום יחסי החוץ. הוא תמיד היה בכל הכהונה שלו שר החוץ דה פקטו, לא משנה מי ישב במשרד החוץ, ולפחות היה בזה איזשהו סוג של היגיון פנימי בעניין הזה. אם עכשיו גם את מערכת הביטחון הוא מתחיל להזניח ולתת לאנשים לשחק שם, כולל האפשרות שהם לא כל כך הצליחו בתפקיד, ואז יהיה, אתה יודע, יהיה גיבוי לתביעה שלו להחליף אותם, זה מחיר שאנחנו לא רוצים לשלם.
כן, לא רוצים לשלם, אנחנו נתחיל. יש לנו הערת הזרה. אנחנו חושבים שהאייטמים היום יכול להיות שהם מעט פסימיים. תסלחו לנו על העניין הזה, כן. אנחנו מבטיחים להיות אופטימיים בפעם הבאה.
מחר אנחנו נביא ארבעה אייטמים
מלבבים.
כל אחד מהם.
קדימה.
שלום אבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
הפרשן הכלכלי שלנו, אתה נמצא בכנסת כעת חיה, יש שבוע מאוד עמוס בזירה הפרלמנטרית. ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, מתכנן ורוצה להוציא בתהליכי בזק עד סוף השבוע לפחות שלושה חוקים מרכזיים, שלושתם מאוד מאוד בעייתיים לדמוקרטיה. אחד חוק מיוחד עבור אריה דרי, אחד חוק מיוחד עבור בצלאל סמוטריץ' ואחד חוק מיוחד עבור איתמר בן גביר. אני מניח שהתהליך הזה כבר החל, בוא תעדכן אותנו איך זה הולך, והאם האופוזיציה תצליח לעצור את התהליכים האלה, אם בדרך פרלמנטרית ואם בדרך של מחאה ציבורית.
אז קודם כל, כפי שציינת, באמת יש לנו שלושה חוקים שהקואליציה העתידית רוצה לקדם עוד לפני שכוננה ממשלה, זה מה שמיוחד, סליחה, כן, עוד לפני שכוננה ממשלה, עוד לפני שנסגרו בכלל כלל ההסכמים הקואליציוניים, למעשה לפני שנסגר אפילו הסכם קואליציוני אחד, כבר בשלב מקדמי זה רוצה הקואליציה העתידית להעביר שלושה חוקים, ולא סתם שלושה חוקים, אלא שלושה חוקים קריטיים עבור שלטון החוק, עבור המשטר הדמוקרטי בישראל, ואותם היא רוצה להעביר עוד לפני שהיא בכלל הושבעה, זה המצב המאוד חריג שבו אנחנו נמצאים.
אבל למה, למה? תן לי להבין, האם התהליך המוזר הזה של הסוס לפני העגלה, או העגלה לפני הסוס במקרה הזה, זה בגלל שאותם שותפים קואליציונים חוששים שאם הם ייכנסו לקואליציה ויחתמו על הכל ורק אז החוקים יעברו, אז יגלו שראש הממשלה, אתה יודע, מושך רגליים ולא נותן להם, שוב לא עומד בהבטחות שלו, נקרא לזה ככה. האם זו הסיבה לבלגן?
זו הסיבה, חוסר אמון בראש הממשלה, מניסיון העבר, שוב פעם, אנחנו יודעים שגם וגם שותפותיו לעתיד יודעות שמדובר בשור מועד בכל מה שקשור למימוש הבטחות, ויש לנו את המקרה המסוים של אריה דרי, שהוא פשוט לא יכול להיכנס, הוא לא יכול להתמנות, ולא יכול להתמנות לשר, בלי שהחוק ישונה, מכיוון שלפי החוק הקיים היום הוא מנוע מכך, ולכן הוא צריך את החוק הזה בכלל בשביל להיכנס לממשלה ולהתמנות לשר. חוק נוסף, כפי שציינת, זה החוק שאמור להפוך את המשטרה לפוליטית, זה חוק בן גביר, כלומר, הפקעת סמכויות המפכ"ל בכל מה שקשור לקביעת מדיניות המשטרה ותקציבה והעברת הסמכויות האלה לידיו של השר הממונה עליו, וחוק סמוטריץ' שנועד לאפשר כהונה של שני שרים בעלי סמכויות באותו משרד, כשהכוונה היא כמובן מינוי שר נוסף במשרד הביטחון, שיהיה אחראי על כל מה שקורה ביוש. עכשיו, ביוש...
אגב, אני הייתי מצפה שלוש המשימות העיקריות של הממשלה היו עם הקמתה או לפני הקמתה לטפל ביוקר המחיה, מחירי הדירות, האלימות בחברה הערבית והפקקים.
אתה לא
מצפה לכלום. הם לא מרגישים קצת לא נוח שכל מה שהם עוסקים בו זה קלון, זה סמכויות, זה לקופף, זה לפצל. לאף אחד שם אין איזו תחושה לא נוחה שככה משיקים ממשלה חדשה?
אז באופן רשמי, הם יטענו שעל מנת לשרת את הציבור בשתיים לפחות משלוש הנקודות שציינת, הם חייבים את אותן סמכויות, כלומר יבוא בן גביר ויגיד, חבר'ה, אתם רוצים שאני אלחם בפשיעה במגזר הערבי, תנו לי את הסמכויות ששמורות היום למשטרה האימפוטנטית.
אבל אין בעיה של סמכויות, צריך פשוט לטפל בבעיה. זה שמישהו הורג מישהו, אתה לא צריך בשביל זה סמכויות לשר, צריך משטרה אפקטיבית.
זה הנרטיב שהם יגידו.
אז למעשה אתה מרוקן את כל קמפיין המשילות מתוכן, סמי. כל קמפיין המשילות בא ואמר, תחלואי המדינה הזו, כולם תלויים בכך שלמעשה הסמכויות לא נתונות בידינו. אלה אותם פקידים, אלה אותם יועצים משפטיים, אלה אותם גופים, שופטים כמובן, הם אלה שמרכזים בידיהם את הסמכויות, ולכן אנחנו, נבחרי הציבור, לא יכולים לממש את המטרה שלשמה נבחרנו, ולכן אנחנו עורכים את אותה מהפכת משילות ומחזירים בחזרה את הכוח לידינו. זאת אומרת, באופן רשמי, ברור שזאת תהיה הטענה, הטענה תהיה, תנו לנו את הסמכויות, תנו לנו את אותם חוקים, ואז אנחנו נוכל למלא את אחר המשימות שציינת. באופן לא רשמי, כמובן יבואו ויגידו, תקשיבו, לא נבחרנו על הטיקט הזה של יוקר המחיה. נבחרנו על הטיקט של מלחמה בפשיעה הערבית, נבחרנו על הטיקט של משילות, נבחרנו על הטיקט של ימין מלא לגמרי, ולכן אנחנו מממשים את מה שחשוב באמת לאלקטורט שלנו, ולאלקטורט שלנו חשוב באמת לעמוד חזק ולהפגין שרירים מול האויב במחאות הערבי.
תשמע, כל שלושת החוקים שהזכרת, ואנחנו מדברים עליהם, הם מאוד שנויים במחלוקת בקרב האופוזיציה, בקרב הקהילה הבינלאומית, בקרב משפטנים, בקרב בתי משפט. האם זה באמת ילך להם כל כך חלק? אין להם גם, אין כמה חברי כנסת בתוך הקואליציה שאולי מרגישים לא נוח עם חלק מהדברים?
לא. וזה ילך חלק. מה שהאופוזיציה תנסה לעשות במהלך הימים הקרובים היא לנסות ולמשוך זמן מה שניתן כדי להפריע לאותה תוכנית על שדיברנו עליה, שזה לנסות ולחוקק את החוקים האלה עוד לפני כינונה של הממשלה. כלומר, יש לנו פה משחק בין שני שעונים. יש לנו את הדדליין שנקבע להשבעת הממשלה, כרגע הוא ה-21 בחודש, הוא יכול לקבל, נתניהו יכול לקבל את המנדט מהנשיא למשך עוד שבוע עד 11 יום, כלומר, הם משחקים פחות או יותר על התאריך הזה, אופוזיציה. בואו ננסה למשוך את זה כמה שניתן, אולי נצליח להפיל כמה מן החוקים עוד לפני שיגיע מועד השבעת הממשלה, ואז הקואליציה תצטרך לחוקק את הדברים האלה לאחר מכן. הם מנסים לשחק על זמן, וכמובן שבמקביל יהיו גם עתירות לבגץ, בניסיון ולערב את בית המשפט בסיכולם של כמה מהחוקים. לגבי שניים מתוך השלושה, שזה חוק סמוטריץ' וחוק בן גביר, הסיכויים הם יחסית נמוכים. המקרה של דרי הוא מקרה מעניין, שם יכול להיות שם ייתכן שידרש איזשהו דיון יותר מהותי, וייתכן שתהיה איזושהי פסיקה נוגדת, עוד חזון למועד. בכל מקרה, יש לנו כאן מקרה די קשה, שלא רק של חקיקה שמתבצעת עוד לפני שהממשלה מושבעת, אלא חקיקה מאוד מאוד משמעותית, חקיקה שמשנה סדרי עולם. שניים מתוך שלושה חוקים, מתוך שלושת החוקים הללו כרוכים בתיקון חוק יסוד. וצריך לזכור כמובן שזה לא סוף פסוק, כלומר, לא מן הנמנע שהקואליציה, אם היא תמצא לנכון, ואם היא תראה שיש לה באמת מסלול ירוק למהלך הזה, תנסה ולהכניס עוד חוקים. אנחנו יודעים שהליכוד מבקש לתקן את חוק יסוד הכנסת, נדמה לי, ולמנוע
פרישה
של ארבעה, בדיוק של ארבעה ח"כים, ויש עוד את חוק החסינות שבן גביר דרש לחוקק לפני השבעת הממשלה. זה חוק שמקנה חסינות מהליכים פליליים לשוטרים ולחיילים על פעולות שביצעו במהלך הפעילות המבצעית, ולכן יכול להיות שיהיו עוד חוקים שיוגשו ככה וינסו להעביר אותם ברגע האחרון. בכל מקרה, אנחנו צפויים לימים מאוד ארוכים, מכיוון שהליך החקיקה בשלב זה שבו עוד אין ועדות כנסת הוא הליך מאוד מורכב. צריכים להקים ועדות מיוחדות, ועדות אד-הוק, זמניות, נקודתיות לצורך חקיקה. צריך למנות יושב ראש קודם כל, יושב ראש לכנסת, שאפילו זה אין. כל ההליכים האלה יימשכו זמן, האופוזיציה תעשה את מה שהיא יכולה בנושא הפיליבסטרים, נושא הגשת הסתייגויות ורוויזיות, כדי לקנות זמן, אבל בסופו של יום זה באמת משחק נגד השעון, מכיוון שעם רוב מוצג של 64, הדרך היחידה שלא לאשר את אותם חוקים כרגע, זה באמצעות, אתה יודע, מרי פנימי בתוך הקואליציה. כלומר, האויב הגדול ביותר כרגע של הקואליציה המסתיימנת, זו היא עצמה. העובדה שיש עדיין חיכוכים, העובדה שבתוך הליכוד יש לנו איזשהו בלוק מאיים.
שעשויים להיות אנשים לא מרוצים, אבל זה בדיוק העניין. נתניהו שומר בסוף את כל ההחלטות על המינויים הפרסונליים לרגע האחרון, כדי שלא תהיה פה, לא יהיה פה זמן להתארגנות ולהתקוממות.
אבל לדוגמה,
זו התגובה שלו, נכון, זו התגובה שלו לאיומים מבית מתוך הליכוד, אבל יש לו עדיין את הבעיה מול השותפות הקואליציוניות. אלה דורשות הסכמים קואליציוניים מפורטים, דורשות חתימות על כל אחד מן הסעיפים שדרושים להן, הם לא מוכנים להסכמים רזים. גם שם נתניהו מנסה למשוך הוא בעצמו זמן, כדי לבוא ממש אל הרגע האחרון ולהגיד להם, טוב חברים, זה ההסכם שאני יכול לחתום, זה מה שאני יכול לתת, כדור בידיים שלכם, תחליטו עכשיו אתם אם אתם רוצים לשרק את ההזדמנות הזאת.
הרי לא ילכו לבחירות חדשות. לא ילכו לבחירות חדשות.
לא שורכים לבחירות, תקבלו אתם את ההחלטה, כלומר זה המשחק שהוא משחק. הן מצידן מושכות אותו כמובן, ואומרות אין בעיה, אנחנו נלך שוב פעם לבחירות, ואנחנו רוצים את הדברים שלשמם נבחרנו עכשיו בכתובים, באופן מלא ומפורט, וזה חלק מן ההתקששות שנמשכת כרגע בין הליכוד לבין שותפותיה, וגם היא מעכבת דרך אגב את כינונה של ממשלה.
כן, רמת האמון בין חברי הקואליציה היא לא מהגבוהות שיש. אתה מוכן לתת איזשהו תחזית לגבי איפה אני מצא בסוף השבוע, אם באמת שלושת החוקים האלה יעברו או לא?
אז המטרה של הקואליציה היא באמת להעביר את אותם חוקים, להכין אותם לקריאה השנייה ושלישית, כלומר להעביר אותם קריאה ראשונה ולחזור בחזרה אל הוועדות עד יום שישי הקרוב, וביום שני או שלישי הבא, להעביר אותם בחקיקה, להעביר אותם בקריאה השנייה ושלישית. שוב פעם, ככל שהבעיות בתוך הקואליציה עצמה ייפטרו, או שלא יסלים, ותהיה איזושהי התכנסות לכדי הסכמים קואליציוניים בשבוע הבא, אני לא רואה שום אמצעי פרלמנטרי שיכול לעצור את החקיקה הזאת, שלאחר מכן כמובן תגיע לבגץ, לגבי כל אחד משלושת החוקים האלה, והדבר יונח בפני בית המשפט. בכל מקרה, ברמה הפרלמנטרית, אין כרגע צפי לאיזשהו אמצעי שיכול לעצור,
אז אני אשאל אותך שאלה...
זו דינה של קואליציה בת 64, אחר
כך. אני אשאל אותך שאלה לחלוטין לא פרלמנטרית, במישור הכמעט מוסרי או הרגשי. כשאתה מדבר עם אנשים, והם מסבירים לך... מה הם מתכננים לעשות, מה הקואליציה מתכננת לעשות, איך הם עצמם יצביעו במליאה. אני מדבר על אנשים בכנסת, חברי כנסת. הם מיישרים מבט אליך בעיניים ואומרים, מבלי להניד אף שאלה חוקים טובים, או שבכל זאת אתה מרגיש שם איזשהו איסוסים בשפת הגוף, הפניית העיניים למקומות אחרים, כשהם מדברים על הדברים האלה, זאת אומרת, במובן הזה, האם אתה מרגיש שהם באיזשהו מקום, באיזשהו רובד, מרגישים שהדברים האלה...
איתן לא, שואל, האם לא עבדה טוב... הבושה או שנשארו שאריות?
לא
שאריות,
טוברים לדמוקרטיה. כן. כן, אפשר לשאול את זה גם ככה.
אחרי הבחירות אין שום מיסוס. שום מצמוץ, שום דבר.
שום מבוכה, שום בושה.
לא. אל תחפשו את שעבתם של, של המאמינים ב... בשלטון החוק ובדמוקרטיה, בקרב חברי הכנסת משורות הקואליציה המסתמנת, אחרי תוצאות הבחירות, אחרי שנדעו תוצאות הבחירות, זה לגמרי ריצה קדימה, בלי להביט לצדדים.
איתן, שוב אנחנו מסיימים אייטם.
יאללה, מה יהיה?
פסימית, כן. מה איתך?
טוב, לא יודע, אני חכה
להריס. טוב, תגיד משהו אופטימי, אבי, מכל מה שאתה רואה.
יום יפה תקשיבו, בחוץ.
יש כנראה, יש 64 מנדטים שרואים בזה דווקא דיווח אופטימי, אתם יודעים.
אוקיי. אז לקהל הזה יש דעה אופטימית. אבי ברלי, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לפרופסור סיביל הילברון.
שלום, שלום.
את דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח במכללת כנרת, מומחית לסוציולוגיה ארגונית, ואת פרסמת ספר חדש בשם הצד האפל של אומת הסטארט-אפ. מנצחים ומפסידים מהקדמה והיזמות הטכנולוגית בישראל, The Dark Side of the Startup Nation, ואת יודעת, אנחנו כל הזמן מתגאים בזה שיש לנו Startup Nation, אז את באה ומנסה לקלקל קצת את החגיגה, למה את עושה את זה?
אני עושה את זה קודם כל מהפרספקטיבה של מישהו שעובד בפריפריה הצפוני, מאוד נהנית במכללה, ואני רואה סטודנטים שלנו שה... סיכוי שלהם להשתלב הוא הרבה יותר נמוך מהסיכוי של ילדים ונערים שגדלים בתל אביב, וזה נראה לי לא בסדר. ולאור העובדה שאני סוציולוגית ומחפשת בדרך כלל בעיות וקונפליקטים, ובסוגריים אני אומרת חברה ישראלית כמובן גן עדן לסוציולוגים, כי יש הרבה קונפליקטים, אבל אני גם מחפשת את הזווית הזה של ההוגנות החברתית, של היכולת של אנשים להיות חלק מהחגיגת ההייטק, ואני רואה שזה לא קורה.
רגע, אבל שתי בעיות. קודם כל, לא כולם יכולים לעבוד בהייטק. אנחנו צריכים אנשים בעוד כמה תחומים בחיים, ולכן אנחנו צריכים רופאים, ואנחנו צריכים חשמלאים ומכונאים. כלומר, לא כולם יכולים לעבוד שם. דבר שני, את יודעת, זה קצת תמיד הבעיה של את מי אתה מקדם, את המצוינים, או את החלשים. אז המצוינים מסתדרים והם נעים קדימה, נכון שהמדינה תומכת בזה בכל מיני דרכים, אבל את אומרת מה בעצם? תנסה לחבר אליהם עוד אנשים, או תגביל את המשאבים שאתה מקדיש למצוינים האלה בעולמות ההייטק?
לא, א', אין שום סיבה ואין צורך להגביל משאבים, כי יש את המשאבים והם גם לא צריכים את המשאבים שלנו, כן? מי שבמילא משתלב. אבל הפרדוקס הזה שמדברים עליו אנשי הייטק, שאומרים מצד אחד אנחנו צריכים עוד ועוד אנשים שיעבדו בהייטק, ומצד שני יש מחסור גדול בפוטנציאל של אנשים שיכולים לעבוד שמה, הפרדוקס הזה ניתן לפתור אך ורק ששמים משאבים באוכלוסיות בפריפריה על מנת שגם הם יכולים להיות חלק מהחגיגה.
תסבירי לנו משהו. אנחנו למדנו ולימדו אותנו, לפחות ככה הנרטיב המרכזי במדינת ישראל, שהייטק, אולי בשונה מתחומים אחרים, הוא סוג של מריטוקרטיה. מי שיש לו את הכישרון, מי שיש לו את החריצות ואת את הרצון לעבוד קשה, אז לא משנה מאיפה הוא בא, לא אמור להיות פה יתרון יחסי של איפה ההורים שלך עבדו. כאן תלך תלמוד, יש ביקוש רב ליכולת שלך, תביא את היכולת, לא משנה מה עוד יש לך, גם לא משנה אפילו מה עשית בצבא באמת, אם אתה מתכנת מאוד מוכשר. אז למה את באה ומקלקלת את התזה הזאת וטוענת שמה שמנבא את ההצלחה גם בהייטק, זה דווקא איפה גדלת, איזה משפחה נולדת וכמה היה כסף בבית?
תראה, קודם כל אני מקלקלת את מיתוס המריטוקרסי, בגלל שיש אנשים כמו אנשים ממשרד הכלכלה, יש דוח מאוד מעניין של בחור ששמו הקאד מ-2021, שהוא מצא שמה שמנבא את ההצלחה בהייטק, זה האם ההורים שלך, אחד יש כסף, שתיים אם הם אקדמיים. דבר שני, אנחנו יודעים רק שנייה, שאם אנחנו מסתכלים על הבגרות הפוטנציאלי שמכניס אותך לתחום ההייטק, ונשאיר רגע את הצבא בחוץ, למרות שכמובן זה לא לגמרי הגיוני להשאיר את הצבא בחוץ, אבל גם אם נשאיר אותו בחוץ, את הצבא, אז אנחנו יודעים שאם יש לך בגרות של 5 מתמטיקה, 5 אנגלית, 5 פיזיקה ומחשבים, יש לך את הפוטנציאל להיכנס. איפה יש 5 יחידות כאלה, בכל המקצועות האלה בבתי ספר בפריפריה בדיוק.
כן, אז מה החסמים? כשאת ממפה את החסמים של אנשים שגדלים בפריפריה, אז זאת אומרת, זה הבית, זה כסף, זה לימודים של 5 יחידות. יש עוד משהו שהוא לא קשור לחינוך ולכסף, אלא אני לא יודע מה, למעצורים או לחסמים חברתיים, הון חברתי וכדומה?
כמובן שהון חברתי אחד הדברים החשובים שצריך על מנת להשתלב בהייטק, וכמובן שגם הוא נמצא במרכז. אבל אני רוצה להגיד, אני חושבת שהדבר הקשה בחברה הישראלית, ואנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים ולהגיד מה עושים את זה, שהפער בין אלה שהם יש להם את היכולת ואין להם את היכולת, הוא הרבה יותר גדול מבמדינות אחרות ב-OECD. הם קוראים לזה skill gap, ובעצם אנחנו אומרים, הסקילס שיש לאנשים מבוגרים שנמצאים בהייטק, לעומת אלה שלא נמצאים שם ונמצאים בפריפריה הגיאוגרפית וחברתית, הוא כל כך גדול, שזה נובע דרך אגב מחוסר ההשקעה בחינוך מגיל אפס.
כלומר, זה ציון נכשל, את בעצם את אומרת שהצלחת ההייטק היא ציון נכשל למערכת החינוך, בעיקר בפריפריה.
לא, זה לא שהצלחה נובעת מזה שיש כישלון בפריפריה. היום אנחנו מבינים שההייטק היה צריך יותר אנשים, אבל הוא לא מקבל אותם בגלל הכישלון של מערכת החינוך, אבל מגיל אפס, לא מגיל הבגרות. זה מתחיל הרבה יותר מוקדם, ומה שבודקים במבחנים הבינלאומיים האלה זה באמת יכולת אנגלית, אוריינות מתמטית, אוריות אנגלית, אוריינות של פתרון בעיות, חשיבה ברמה הגבוהה, זה הדברים שאנחנו נופלים ובגדול, לא בקצה הגבוה, אבל בקצה הנמוך.
עכשיו בואי נכניס לשם את הצבא, שזה אלמנט שהוא כן חשוב בתוך ההייטק. אז מה שאת אומרת שבהינתן כל זה, הצבא שהוא אדיש לבעיות החברתיות, זה לא התפקיד שלו לפתור אותן, הוא בא ופשוט לוקח את האנשים הכי טובים לו, ומסתבר שבמקצוע הזה, זה שוב אנשים שגדלו לא רחוק נקרא לזה הרצליה פיתוח ובסיסי מודיעין.
בוא נגיד שב-8200 עדיין הרוב הגדול של המשתתפים לאו דווקא מהפריפריה. אני כן חושבת שהצבא עשה הרבה מאמצים, ולא רק הצבא, גם למשל רשות החדשנות עשתה מאמצים לתת קורסים, אבל בגלל שהפער במיומנות הוא כל כך גדול, הקורסים האלה הם פחות מצליחים, והצבא שהוא מקבל לגיוס אנשים שהמיומנויות הבסיסיות שלהם לא מספיק טובות, אז הם לא יכולים, גם הצבא לא יכול לקדם אותם ל-8200.
אגב, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות על התרומה האדירה של ההייטק לכלכלת ישראל, במונחים של ייצוא, של צמיחה, של הכנסות ממיסים, של תעסוקה, ואין ספק שמשווים גם את ישראל למדינות אחרות, ודאי במהלך תקופת הקורונה, רואים יתרון מאוד מאוד גדול של הכלכלה הישראלית בזכות ההייטק. האם נראה לך שיש פה איזה מין כללת הצלחה, כלומר, בגלל שהדבר הזה מצליח ותורם כל כך הרבה, הוא מאפשר לחיות בשלום עם העובדה שהרבה מאוד אנשים נשארים מאחור, כי יש כסף בקופה, אז אפשר לספק להם לצורך העניין, אני יודע מה, דברים בסיסיים של חינוך בסיסי ובריאות בסיסית וכל מיני דברים בסיסיים, אבל לאו דווקא לחבר אותם לקטר הזה.
כמו החרדים.
אני הייתי רוצה להאמין שלא, שאני לא מסכימה איתך, שזה לא איזשהו כוונה תחילה שמישהו יושב ואומר, טוב, טוב, בוא נשאיר את האנשים האלה
לא,
מבחוץ.
לא, אבל מחלה הולנדית.
לא, אבל, לא, יש איזה צריך... לא, אבל יש פה איזה תעתוע סטטיסטי.
לא צריך להתמודד עם הבעיה.
שברגע שהממוצעים טובים, אז אתה לא רואה את מי שנשאר מאחור. כלומר, יש הטייה בגלל ההצלחה של ההייטק, יש איזו הטייה של הממוצע.
אין ספק. עכשיו, אני גם חושבת שאתה יודע, ההייטק, הוא יכול היה להיראות אחרת, הוא יכול היה להיות יותר מכוון לתעשייה, לקומפניז, הוא יכול היה להיות פחות venture capital high-tech, ויותר מדיקר ו-sustainable energy. גם התחום של ההייטק הישראלי הוא עדיין מאוד מכוון סייבר ו-fintech ותוכנה, שפחות מייצרים בעצם מקומות עבודה. ואני חושבת שהדברים החשובים שרציתי להצביע עליו, ששבוע שעבר, אני חושבת שאצלכם התראיין איש הייטק בן 30 שפוטר, והוא אמר, לא נורא, אני אמצא עבודה, אצלנו קביעות זה לא, זה מילה גסה. ואז שמענו את האנשים מלהבים מהמפעל, שמבחינתם זה אסון, אין להם עתיד, נגמר להם החיים.
כן, אבל עדיין אנחנו אף פעם לא נהיה במצב שבו כולם עובדים בהייטק, וכולם נהנים משפע ההזדמנויות שיש. ואגב, אנחנו גם לא יודעים להגיד שתמיד יהיה שפע ההזדמנויות. היום אנחנו נמצאים בשוק עבודה הייטקי, שבו יש הרבה יותר ביקוש מאשר היצע של עובדים. זה לא בהכרח יהיה כך. ואז השאלה היא באמת, מבחינת המדינה, איפה היא צריכה לשים את המשאבים? בחינוך? או נקרא לזה ככה, הקניית תחושת מסוגלות. כלומר, זה לא מספיק שאתה לומד במתמטיקה 5 יחידות, אתה גם צריך להאמין שאתה יכול להתקבל ל-8200 ולהייטק וליזום ולעשות דברים בעצמך, כן.
אבל בשביל זה אתה גם צריך לצאת מהרעיון, להגיד לכולם שאם אתה רק היית מנסה, אז היית יכול. כי בעצם המיתוס שהמריטוקרסי של היום אומר, אם אתה מתאמץ, אתה תגיע רחוק, וזה לא נכון. כך שהמסוגלות, תחושת המסוגלות, היא צריכה לבוא ביחד עם מיומנויות, אבל בשביל תחושת המסוגלות צריך באמת להשקיע, ומה שאני גם באמת כתבתי, שכן, אם רוצים באמת לשפר את הסיכויים של הסטודנטים, לא רק אצלנו, אלא בפריפריה, התקצוב צריך להיות שונה, צריך להיות שאנחנו נקבל יותר מבמרכז, כי אנחנו צריכים יותר, אבל זה פוליטיקאים לא מעיזים לעשות. ובטח לא עכשיו.
כסוציולוגית, את גם מתחברת לתוצאות של התהליכים הללו. כלומר, שצומח בישראל מגזר קטן במונחי מספר החברים שלו, של אנשים עשירים או מאוד עמידים, בזכות זה שהם עובדים בהייטק, ואולי הם עושים גם אקזיטים מדי פעם, מול שאר עם ישראל, שהוא מדינה אחרת, מדינת עולם, נקרא לזה, עולם ראשון שמאחור.
תראה, דן בן דוד קורא לזה מדינת עולם שלישי. אני חושבת שישראל, דווקא בגלל שהיא חברה מאוד הטרוגנית, קשה יהיה לה מאוד להתמודד עם פערים חברתיים כל כך גדולים, שמלווים גם באמת בחפיפה של פריפריה גיאוגרפית עם פריפריה חברתית. וזה עלול לגרום לבעיות מאוד מאוד קשות. ואנחנו רואים היום שרון חולדאי אמר, כתב את זה, אני גם ציטטתי אותו בספר, שאומר שאנשים ממעמד הביניים הרגיל תכף לא יכלו לגור בתל אביב. ואז השאלה, איזה מין חברה אתה מייצר?
כן, זה דבר שכבר רואים אותו, הוא תמיד מדבר על זה, שצריך להיות בתל אביב, שתאפשר מגורים גם לשוטר וגם למורה, אבל אני רוצה לדבר איתך על שני מגזרים, שלא לוקחים חלק בשירות הצבאי, שזה ערבים וחרדים, והם, בנוסף לזה שמערכת החינוך שלהם היא לא מכשירה בתחומים האלה, או לפחות היא לא מספיק טובה, במקרה של הערבים, הם גם לא עוברים דרך המערכת הצבאית, שהרבה פעמים היא הדן הזינוק לעולמות ההייטק. זה אומר שכל עוד מערכת החינוך שלהם לא טובה, וכל עוד הם לא עוברים דרך הצבא, סיכויי ההשתלבות שלהם בהייטק הם מזעריים.
נכון, כי חסר להם בעצם הון חברתי, הון אנושי והון תרבותי. ואחד משלושת הדברים האלה אפשר אם אתה, אם חסר לך אחד מהם, אפשר הרבה פעמים להשלים את זה. אבל אם אין לך אף אחד מהשלושה, אז בעצם מאוד מאוד קשה. וכן, הצבא הוא עדיין זרוע שאנשים יכולים להשתלב דרכו, ואני לא חושבת שהם מספיק נותנים את הדעת על זה שצריך אולי מסלולים אלטרנטיביים או משלימים, וגם מדובר על שתי אוכלוסיות שיש בהם חסמים נוספים, שהם גם קשורים לתרבות שלהם.
אז בואי ננסה לתקן עולם ולרשום לעצמנו נניח שלושה דברים שראוי לעשות כבר בטווח הלא רחוק, כי תוצאות של שינויים בחינוך אנחנו נראה רק עוד דור. האם למשל צריך להטיל יותר מיסים על מי שמרוויח יותר כסף, באופן טיפוסי, גם על ההייטק, כדי שיהיה אפשר לממן תוכניות חינוך ותוכניות השתלבות בהייטק עבור אותן אוכלוסיות של הפריפריה ושל אלה שלא מקבלות את ההזדמנות לקבל הכשרה צבאית.
תראה, קודם כל אני כן בעד איזושהי מדיניות של redistribution, כן, של חלוקה אחרת של המשאבים הממשלתיים הציבוריים שיש. אני לא מומחית במיסוי, יש מומחים במיסוי, יש גם מומחים בכל תחום ההייטק שאומרים שנכון שעובדי ההייטק משלמים 25% ממס הכנסה של המדינה סך הכל, וזה בסדר גמור, והמיסים, מס הכנסה הוא גבוה, אבל גם אתם ואני משלמים אותו, באותו גובה.
כן, להם יש הרבה מאוד הטבות מס עקיפות, על אופציות, על
נכון, השקעות של אנג'לים. נכון, וגם החברות עצמם, זאת אומרת, יש את הנושא למשל של מרכזי R&D, מי שמומחה בזה וכותב על זה ומדבר על זה בצורה בלתי רגילה, זה ארז מגור, שהוא מסביר שהמיסוי הוא כזה, שמאוד כדאי לחברות לעשות עסקים פה בישראל, כי על כל הרווחים שגוגל עושה על ה-R&D, הוא לא משלם את הרווחים שהוא עושה בחול. זאת אומרת, הוא בעצם ה-R&D centers, המו"פ שיש בישראל, משלם מס הכנסה או מס או מיסים על המו"פ, על הפעילות שלו בארץ, אבל לא על התוצאות של הפעילות שלו. ולכן מאוד מאוד כדאי להם להיות פה. ואני חושבת שלא צריך להגזים, אבל צריך לעשות איזו רוויזיה, הסתכלות מחדש על ההטבות, כמו שאומרים שזה שבארנונה של גן ילדים בתל אביב הוא גבוה יותר מחברת הייטק, גם לא נשמע לגמרי הגיוני, וכן לראות איך אפשר להשקיע באותם אוכלוסיות שיש בהם גם צורך וגם פוטנציאל, על מנת שיכלו לסגור את הפערים, כי לטווח הארוך חברה שיש לה שני חלקים, או dual economy, parallel society, זה דבר שהוא לא בר קיימה.
כן, לסיום, שאלה אחרונה, את שוחחת במהלך כתיבת הספר עם עשרות אנשים, ואחרי שסיימת ושלחת אותו לדפוס, יצאת בתחושה שמה? תחושה פסימית לגבי היכולת של הממשלה לטפל בכל האתגרים האלה שאת מציפה פה?
כן, קצת פסימית, בגלל שאנשים שבאמת טובים ומעניינים ומבינים פחות או יותר בסופו של דבר אמרו אותו דבר, שצריך להשקיע בתשתיות לטווח הארוך. וכאילו אנחנו כולנו יודעים שישראל כל כך לא טובה בתכנון לטווח ארוך ובתשתיות לטווח ארוך, שאני קצת פסימית בהבנה או באמונה שבאמת ניתן לשנות משהו.
כן, טוב. אז עם הפסימיות הזו נשאר?
לא, לא, לא נשאר עם הפסימיות הזאת. לא נשאר בפסימיות, יש הפתעות בחיים.
אוקיי, אז איתן אומר שיש
הפתעות בחיים. אני ממתינה להפתעות בשמחה רבה.
כן, בסדר גמור. טוב, זה רק היה רק הדארק סייד, יש הרי גם ברייט סייד.
כן,
אנחנו מדברים עליו.
תכף נעבור לפוליטיקה.
נחפש אותו, נחפש את הברייט סייד.
נחפש את הברייט סייד.
מאחוז.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. תודה.
אז זהו, עד כאן המהדורה, אני חושב אולי הפסימית מתחילת...
די, לא, אל תתחיל.
לא, סליחה. עד כאן המהדורה הרצינית והרציונלית שהגשנו לכם היום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פר, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם לנערה מלכין, שני אבירם ואברי רוזנצבי, שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.